Billy, what is that?
כן, יש פסוק, הוא מתחיל כל פרשה עם פסוק ממשלי. באור פני מלך חיים וצונו כאב מלכוש. זה פסוק ממשלי. באור פני מלך חיים, כן, באור פני מלך חיים וצונו כאב מלכוש. לכאורה רצונו, הכוונה רצונו של המלך. באור פני מלך חיים, זאת אומרת, מי שזוכה להיות, לראות את האור של פני המלך, הוא זוכה בחיים. ורצונו, לכאורה, מה הכוונה רצונו? רצונו של המלך. כאב מלכוש, כאב מלכוש, הכוונה היא כענן שמוריד גשם. דימוי. רצונו של המלך כענן שמוריד גשם. מה הכוונה? נראה איך שהוא מסביר. הוא אומר כך, שלמה המלך עליו השלום באר בכתוב הזה התועלת המגעת לאדם ברצון המלך ובהסברת פניו. זאת אומרת שאדם זוכה לכך שהמלך רוצה אותו ושהוא מסביר לו פנים, מאיר לו פנים, כן? אדם כזה בא לו תועלת, ושלמה המלך מסביר מה התועלת שמגיעה לאדם שזוכה לכך שהמלך רוצה אותו ומסביר לו פנים. ועם שיל רצונו של המלך לגשם, כמו שאמרתי, ענן שמוריד גשם. אב מלכוש, אב אבים זה ענן, אב זה ענן, מלכוש זה כינוי לגשם. הרי יש יורה ויש מלכוש. היורה זה הגשם הראשון, המלכוש זה הגשמים האחרונים, נקראים מלכוש. אבל לא משנה, הכינוי של גשמים זה מלכוש. אז הוא אומר, והמשיל רצונו לגשם שבאב מלכוש, שהוא רצון הכל, והכל מתאבים לו. זאת אומרת, כמו מתאבים גם לגשם הראשון, אבל גם לגשם החזק שבסוף, כן? זה נקרא מלכוש, שהוא רצון הכל והכל מתאבים לו. וכן במקום אחר הוא אומר, המשילו לטל. מעניין, כאן בפסוק הזה הפסוק ממשיל את רצונו של המלך, את זה שהמלך רוצה מישהו, אז הוא ממשיל אותו לאב שמוריד, ענן שמוריד גשם. ובמקום אחר המשיל אותו לטל. איפה המקום האחר? אז הוא אומר, זה פסוק אחר גם כן בספר משלי, נעם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו. הפסוק הזה שונה קצת מהפסוק הראשון, כי הוא מביא ניגוד. בפסוק הראשון יש מה שנקרא שלבים, ששניהם שלבים טובים. אור פני מלך, הוא מסביר מה זה אור פני מלך, מלך שמסביר לך פנים. ויש שלב יותר חשוב, זה שהמלך רוצה אותך. הוא לא רק מסביר לך פנים, לא רק מאיר לך פנים, הוא גם רוצה אותך. זה נקרא רצונו. בפסוק השני כתוב, נעם ככפיר זעף מלך. זאת אומרת שכשהמלך זועף, רוגז, אז זה כמו שאגה של אריה, כפיר זה אריה, כמו שאגה של אריה, אבל לעומת זאת, כטל על עשב רצונו. זה ניגוד. מצד אחד כשהמלך זועף זה כמו שאגה של אריה, אבל כשהמלך רוצה מישהו זה כמו טל שיורד על עשב. רצונו של המלך, טל זה ברכה, טל זה ברכה. אז כאן בפסוק השני יש פה ניגוד בין כעס של המלך לבין רצון של המלך. אבל שני הפסוקים מדברים על, נותנים משל למצב שבו המלך רוצה מישהו. הפסוק הראשון מדבר על רצונו כאב מלכוש. כשהמלך רוצה מישהו זה כמו ענן שמוריד גשם. והפסוק השני אומר שכשהמלך רוצה מישהו זה כמו טל שיורד על סף. שניהם אופנים של ברכה, כן? עכשיו מה הוא אומר? ומה שימשיל רצונו לשני דברים, לגשם ולטל, לפי שתועלת הגשם הוא לעתיד, אין תועלתו נראית לשעתו מיד, רק בזמן הקציר. בריבוי התבואה תתפרסם התועלת. זאת אומרת, התועלת שבגשם, כן, היא איך איפה היא באה לידי ביטוי? אתה, כשהצמחים מקבלים גשם, זה אחר כך בא לידי ביטוי ביבול שלהם. אם הם קיבלו הרבה מים, כן, אז הם גם יתנו יבול, כן, גם בכמות וגם באיכות. התוצאה תבוא לידי ביטוי לא עכשיו. את הגשם יורד עכשיו, אבל הביטוי של הברכה יהיה כשיצאו הפירות. הוא אומר, לעומת זאת, תועלת הטל באה מיד. מעניין, הוא אומר. הטל הרי לא נותן מים במובן רגיל. תועלת הטל היא מיידית, כן? הוא שומר על החיות של הצמחים, כן? אז התועלת של הטל, אז יש פה שתי תועליות, שתי תועלות. גשם, התועלת שלו מתגלה הרבה זמן אחר כך. לעומת זאת, טל, התועלת שלו ניכרת מיד. אז הוא אומר, כן רצון המלך. אז לכן שלמה המלך ממשיל את רצון המלך גם לגשם וגם לטל.
כן? תועלת המיידי של הטל
ששומר על החיות של הטריות של הצמחים. אתה מבין, אחרת הצמחים היו מתייבשים. זה שיורד טל בקיץ, זה שומר על החיות שלהם, שומר עליהם חיים. כן? אז הוא אומר, כן רצון המלך יש בו תועלת, פעמים היא מיידית ופעמים היא לעתיד. וכן לימדנו שלמה המלך בקצת פסוקים מספר משלי, הנזק המגיע לאדם מכעס המלך, אף על פי שאינו נפרע. מספיק שהמלך כועס, כבר יש נזק, וגם אינו עתיד להוציא כעסו מן הכוח אל הפועל. ואין צריך לומר, מספיק שמלך כועס, כבר יש נזק, ואין צריך לומר אם הוא רוצה להיפרע מן המכעיסים אותו. הוא בער בכלל דבריו שאם הוא כועס ואינו נפרע, הנה זה שכעס עליו קראו פחד ורעדה, כמי ששומע נעמת שאגת אריה וכל שחל. כן, אדם ששומע שאגה של אריה, כן, זה מכניס לו פחד, כמו שהפסוק אומר, אריה שאג מי לא יירא. כן? מי ששומע נעמת שאגת אריה וכל שחל, שחל זה אריה, שהוא נרעד ונבעל, ואף על פי שאין סופו להרע לו. ועל זה אמר, זה הפסוק השני, נעם ככפיר זף מלך, נעם ככפיר זף מלך, וחטל על עשב רצונו. אמרנו, יש פה ניגוד, ואם הוא כועס ורוצה להיפרע, זה מוות. ועל זה אמר בפסוק אחר, חמת מלך מלאכי מוות. חמת מלך, הרוגז של המלך, כשאז הוא עושה פה הבחנה בין שני מצבים, זעף מלך וחמת מלך. זעף, אם שלמה המלך מדמה את זה לשאגה של אריה, לנעם של כפיר, בראשו של דבר שיש פה כעס, אבל הוא לא רוצה, מספיק שהמלך כועס כדי שאנחנו ניכנס למצב של פחד ועירה. אבל יש מצבים כאלה שמלך לא רק כועס, הוא מלא חימה והוא באמת רוצה להיפרע. זה לא רק כעס, זה לא מסתיים עם כעס. יש מצב של כעס שבו אין לזה המשך, מספיק שהוא כועס. אבל יש מצב שמלך מלא חימה באופן שהוא רוצה באמת גם להיפרע ממישהו מלא חימה עליו, שם זה מוות. ולכן כתוב בפסוק השני, חמת מלך מלאכי מוות. זף מלך, זה הפסוק הראשון, כן, זה נעם ככפיר, זה כמו שאגה של אריה. אבל חמת מלך, כן, חמת מלך, זה מלאכי מוות. וכשם שחמתו מוות, אז הוא אומר, עכשיו הוא אומר, תשים לב, כשם שחמתו מוות, אז כשיש מצב הפוך, שבו הוא רוצה, כן, שבו הוא רוצה, יש מצב שמלך רוגז, חס ושלום, ויש מצב שמלך רוצה, כשהוא רוצה זה חיים. וזה מה שכתוב, באור פני מלך חיים, באור פני מלך חיים. ועל זה אמר בכאן, באור פני מלך חיים. וכיוון שלמה בכל זה לדון קל וחומר. זאת אומרת, התיאורים האלה הם לא תיאורים של ריבונו של עולם, זה תיאורים של מלך רגיל אפילו. זה מה שהוא אומר, מלך רגיל, כן, באור פני מלך חיים, ורצונו כאב מלכוש. קל וחומר, בנו של קל וחומר, שאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, על מלך מלכי המלכים. אתם מבינים? הפסוקים האלה מתארים מצב של מלך, אפילו מלך רגיל, כן? זה מה שהוא אומר, כן? וכיוון שלמה בכל זה לדון קל וחומר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם במלך בשר ודם החיים דביקים באור פניו והתועלת נמצאת ברצונו כתועלת האדמה נמצאת בגשם שבאב מלכוש, וכעניין שכתוב כמו שהפסוק קורא בישעיהו, כן? כי אם ירווה את הארץ, את שם הפסוק מתאר, מתאר את המטר, את הגשם, כי אם ירווה את הארץ והולידה והיא צמיחה, על אחת כמה וכמה בקדוש ברוך הוא שהחיים האמיתיים תלויים ברצונו ובהסברת פניו, כמו שכתוב כי רגע באפו חיים ברצונו, כי רגע באפו. מה זה אפו? אפו זה חרון אף. הכוונה רגע בכעסו חיים ברצונו. אז כתוב חיים ברצונו, כשיש רצון של המלך יש חיים. ועל זה אמר שלמה עליו השלום באור פני מלך חיים, הוא בא ללמדנו כי החיים דביקים. אומר מה המשמעות של הפסוק הזה באור פני מלך חיים? הפירוש הוא אומר, כשאנחנו מייחסים את הפסוק הזה לריבונו של עולם, אז הוא אומר כי החיים דביקים בגילוי שכינה. כשיש מצב של גילוי שכינה זה חיים, וכן מצינו גילוי שכינה על שלוש, הפירוש הוא גילוי שכינה כביכול כשהשכינה מתגלה זה חיים. והוא אומר וכן מצינו גילוי שכינה על שלושה חלקים, זאת אומרת הכוונה היא בשלושה אופנים מצאנו גילוי שכינה. האופן הראשון, הראשון לדיבור, הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, כן? מדבר איתו, מצווה עליו, זה גילוי שכינה. זה לא גילוי שכינה כללי, זה גילוי שכינה לאדם פרטי, לאדם מסוים, לנביא. האחד לדיבור ולצוות את הנביא על מצווה ממצוות התורה, גילוי אופן נוסף של גילוי שכינה הוא אומר, והשני להגן על עבדיו הצדיקים, כן? להגן על עבדיו הצדיקים, זה גם כן יש מצב של גילוי שכינה שבאמצעות ההתגלות של ריבונו של עולם הוא מגן על הצדיק. מה פרוש מגן? אם צריך להגן, סימן שהצדיק מותקף, צריך להגן, להגן עליו. ההגנה עליו היא באמצעות גילוי שכינה. עצם העובדה שהשכינה מתגלה זה כבר הגנה. איפה זה, איפה ראינו את זה? אז הוא אומר ראינו את זה אצל משה בעדת קורח. כתוב שם ויאמרו כל העדה, אחרי הסיפור שמתו ה-250 איש, כתוב ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. ויאמרו כל העדה לרגום אותם, את משה ואהרון, באבנים. כך כתוב. כתוב פתאום וכבוד השם נראה באוהל מועד. זה מה, לא כתוב שקרה שום דבר. מה, איך הם ניצלו? איך משה ואהרון ניצלו? כל העדה רוצים לרגום אותם באבנים. איך הם ניצלים? כבוד השם נראה באוהל מועד. ברגע שכבוד השם נראה, זה גילוי שכינה. כבוד השם נראה באוהל מועד. יש התגלות של השכינה, זה הגנה על משה ואהרון. אז זה האופן השני. והשלישי הוא אומר דרך רצון והסברת פנים כעניין גילוי שכינה שבמשכן. דרך רצון והסברת פנים, מה שכתוב כאן באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלכוש. אז הוא אומר מה הכוונה השכינה מתגלה כשהיא רוצה להביא לידי ביטוי, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לידי ביטוי שהוא מרוצה. הוא מרוצה ממישהו, הוא רוצה את מישהו, הוא מסביר לו פנים, הוא מאיר לו פנים. אז הוא אומר איך זה, איך זה מתגלה? מתגלה השכינה, גילוי שכינה. זאת אומרת יש גילו, האופן הראשון זה גילוי שכינה לנביא. זאת אומרת מה פירוש גילוי שכינה לנביא? כמו שהוא אומר, הוא מדבר איתו ומצווה עליו, זה אופן ראשון. כן, הוא צריך להתגלות לנביא כדי להגיד לו מה לעשות, מה לומר, איך להתנהג. אז זה אופן אחד. אופן שני, כמו שאמרנו, זה הגנה, הגנה על הצדיק. הגילוי שכינה הוא עצמו מגן. והאופן השלישי הוא אומר שהפירוש הוא בלי דיבור, הוא בא לתרץ פה קושייה. הרי כל המפרשים שואלים, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. כן, וירא רוצה קראתם מפתח האוהל. כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא. מה אמר לו? דיבר איתו? לא דיבר איתו. אומר, לא דיבר איתו, בסך הכל התגלה לו. זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, יש מציאות של התגלות של ריבונו של עולם באיזושהי צורה, אנחנו לא יודעים, כן, זה צריך להיות נביא בשביל לדעת, כן, לזכות למצב כזה, אבל שיש גילוי שכינה, זה ביטוי של רצון והסברת פנים. אז זה הפשט, ויראה אליו השם, הקדוש ברוך הוא נגלה לו. אז מה קורה? אז מה קרה? הוא לא אמר לו שום דבר, לא אמר לו שום דבר. עצם העובדה שהוא מתגלה לו, זה עצמו מביא לידי ביטוי את מה שכתוב כאן, באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלכוש. זה ביטוי של שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה בך, הקדוש ברוך הוא מסביר לך פנים. את זה בא לבטא גילוי השכינה, זה מה שהוא אומר. הנה אומר, והשלישי דרך רצון והסברת פנים, כעניין גילוי שכינה שבמשכן. זאת אומרת, כשהיה צו של השראת שכינה במשכן, פירושו של דבר שעם ישראל נמצא במצב שבו הקדוש ברוך הוא מסביר לו פנים, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא רוצה אותו, וגילוי שכינה על אברהם, כן, וגילוי שכינה על אברהם, גילוי שכינה שבמשכן שהיה, שנאמר, ויצאו, כתוב, אחרי שמונת ימי המילואים, אהרון ובניו, כן? אז כתוב ויצאו ביום השמיני ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. הם יוצאים, מברכים את העם, אומר הפסוק וירא כבוד השם אל כל העם. אז אומר רבנו בחיי, כי מפני שהשתדלו במצוות המשכן זכו לגילוי השכינה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה לאותו עניין, גילוי השכינה של אברהם, כי מפני שהשתדל במצוות המילה, כך מפרשים, כך המדרש מסביר מה הקשר בין סוף פרשת לך לך לתחילת וירא, כן? וירא אל הרשי, הרשי גם כן שאל מה הקשר, אז רשי אמר שהוא בא לבקר את החולה, כך כתוב ברשי, וירא כבוד השם, כביכול בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, את ביקור חולים. אבל רבנו מחיי מסביר, זה דיון במדרשים. אז הוא אומר, כי מפני שהשתדל במצוות המילה זכה לגילוי שכינה, זכה לגילוי שכינה. ומה זה גילוי שכינה? גילוי שכינה זה גילוי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, הקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים, וזהו מה שכתוב באור פני מלך חיים. כי מילת חיים כוללת רפואה, המילה חיים כוללת גם רפואה. מדוע? מלשון ויחי מחוליו, וכתוב, כן, יש פסוק ותחלימני ואחייני, כן? כשאתה מחלים אתה חי, וכן אברהם הגיע לו רפואה בגילוי השכינה, שהיה חולה בגלל מצוות המילה, ואז נתרפא כאשר נראה לו השם, נתרפא כאשר נראה לו השם. עכשיו הוא אומר, וזהו שכתוב וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז הוא אומר, הפרשה הזו, סמיכות הפרשיות, הפרשה הזו דבקה ומחוברת עם הפרשה שלמעלה, כן? על כן אמר וירא אליו, כלומר לאברהם שהזכיר, אפילו לא כתוב למי, כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למי הוא נראה? התשובה היא, זה מה שאומר, זה המשך הפרשה הקודמת, מי שדיברנו עליו בסוף הפרשה הקודמת. אז בכוונה התורה לא כותבת כאן וירא השם אל אברהם, כתוב וירא אליו, כדי שנדע שזה המשך של מה שכתוב בדיוק, המשך של מה שכתוב בדיוק, המשך של מה שכתוב קודם, שאילולכן היה ראוי שיאמר וירא השם אל אברהם, כשם שהזכיר למעלה וירא השם אל אברהם, אבל אמר וירא אליו, הכוונה לומר כי בזכות המילה נראה לו השם, וכן דרשו חז"ל לבקר את החולה, זה מה שרש"י הביא. עכשיו כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למה התורה, רש"י גם כן עמד על כך, למה התורה מציינת את העובדה, צריכה לציין לגו, איפה זה היה? והירא אליו השם באלוני ממרא. מה זה כל כך חשוב? אז רש"י כתב כיוון שהוא נתן לו עצה על המילה, כך כתוב ברש"י בשם המדרש, אז זכה שנתגלה לו השם במקומו. זאת אומרת, זה זכות של ממרא. ממרא היה אמורי, אבל כתוב, רש"י מגלה, המדרש כנראה אומר את זה, שכשאברהם אבינו נתייעץ, עם מי הוא התייעץ? עם ממרא. וממרא נתן לו עצה על המילה. אז היה לו זכות. זה מה שאני אומר. יש פה מקום לשאול, מה הוא מתייעץ? למה צריך להתייעץ? אולי נתן לו עצה על המילה, איך למול, לא אם למול או לא למול, אלא איך למול, באיזה אופן לעשות את זה. אבל מכל מקום, כתוב נתן לו עצה על המילה, זכה שההתגלות של השכינה הייתה במקומו של ממרא, באלוני ממרא. כן? זה מה שהוא אומר. בעלוני מראה הודיענו המקום שבו נימול, ושם נתן לו שכר באותו מקום עצמו בגילוי שכינה. ומצינו שהשכינה נגלית לנביאים. כן? מעניין, רש"י אמר שהזכות היא זכות של ממרא בגלל העצה, והבנו בחיי אומר שהזכות היא זכות בגלל שבאותו מקום הוא נימול. זה זכות של המקום שבו קוימה המצווה, אז באותו מקום שבו קוימה המצווה, באותו מקום יש גילוי שכינה. אתם מבינים? זה מה שהוא אומר כאן. ומצינו שהשכינה נגלית לנביאים באש, ברוח, במים ובארץ. מעניין מאוד. אני מבין שהוא רוצה לרמוס כאן ארבע יסודות. בדיוק. מצינו שהשכינה נגלית לנביאים באש, ברוח, במים ובארץ. באש למשה על הסנה, שנאמר וירא והנה הסנה בוער באש. גם לכל ישראל בסיני, במעמד הר סיני כתוב, איך כתוב? חושך ענן וערפל. כן? הוא יביא את הפסוק. גם לכל ישראל בסיני, סליחה, גם לכל ישראל בסיני הוא שכתוב ודבריו שמעת מתוך האש. וכתיב ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש הער, כך כתוב. אז באש, בסנה ובמעמד הר סיני. ברוח לאליהו, שנאמר ויהי בעלות השם את אליהו בסערה השמיימה. וגומר והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים. כן? אז העלאה של אליהו, כן, נעשית באמצעות רוח. זה גילוי שכינה, הוא מבין. וכן באיוב, ויען השם את איוב מן השערה, כך כתוב, ויען השם את איוב מן השערה. אז זה ברוח. במים ליחזקאל, שנאמר ויהי בשלושים שנה, תחילת ספר יחזקאל, ברביעי בחמישה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר. ושם כשהוא מתאר את מעשה המרכבה, מה שהוא רואה במרכבה, כתוב וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים. וישמע את כל כנפיהם של החיות שהוא רואה בזמן שהוא רואה את מראה המרכבה ככל מים רבים. בארץ, הוא אומר, זה פסוק בישעיהו, מלוא כל הארץ כבודו, וכתיב והארץ העירה מכבודו. וכאן כתוב וכאן נגלה לאברהם באילן, והוא שכתוב באלוני ממרא. מעניין, הרש"י אומר שהמילה אלוני היא לא אילן. הרש"י מפרש שאלוני זה מישור שזה היה השם שלו, מישור שזה היה שמו. אבל רואים שהוא פירש לו אלוני, זה
אלון של
אלון, כן? אלוני ממרא, כן? והוא ממרא הוא אחד מחבריו של אברהם אבינו, שכן כתוב באברהם והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. והיה יכול לומר באבות ממרא ואמר באלוני ללמדך שהיו שם אילנות. וממה שאמר וישענו תחת העץ, למדנו שלא היה שם אלא אילן אחד. שואל הרבנו בחיי, ולמה נגלה לאברהם באילן? ולמה נגלה לאברהם באילן? ראינו שיש באש, יש ברוח, יש במים, יש בארץ, אבל כאן הוא מדייק, אלוני ממרא, למה נגלה לאברהם באילן?
אז הכוונה פה בארץ?
מה?
אז הכוונה לארץ?
לא, לא, הוא מפרש באילן.
כן, אבל הוא אמר ש...
לא,
הוא מסור שהשכנה נגלה לנביאים באש, ברוח, ואם הוא בארץ.
לא, הרבנו חיים דייק בפסוק. כתוב, וירא אל השם באלוני ממרא.
אז יוצא דופן כאילו?
כן, בטח. הרי הוא מפרש שאלוני זה עץ. אז כתוב, וירא אליו השם באלוני ממרא. כאילו היה כתוב, באלון ממרא. כן, בעץ האלון של ממרא. אתם, זה... הרבנו חיים זה אומר, זה לא סתם. זה ברור שצריך להסביר למה התורה כתבה בכלל, למה היא צריכה לציין את המקום, אם זה מקום. אבל הרבנו חיי אומר, כתוב כאן שהוא וירא אליו השם באלוני ממרא, זאת אומרת בעצי ממרא, בעצי ממרא. מה התורה, למה, מה העניין?
כן, אבל העץ פה זה לא כנגד היסוד של הארץ?
לא, זה משהו נפרד, משהו נפרד, עץ, עץ. מה התורה לא כותבת סתם, מה היא רוצה ללמד? זה מה שהוא שואל. אז הוא אומר, ולמה נגלה לאברהם באילן לפי שבשרו שיוליד אחרי זקנתו כאילן זה שכתוב בו, הפסוק באיוב אומר, כי יש לעת תקווה אם יקרת, ועוד יחליף ויונקתו לא תחדל. זה הכל זה המשך הפסוק. אם יזקין בארץ שורשו ובאפר ימות גזעו, מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטה. דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, הפסוק ביום אומר שעץ, הוא אומר, גם אם הוא מזקין, הוא יכול להפוך להיות צעיר. זה רמז לאברהם, כן? כך הוא אומר, כן? כי יש לעץ תקווה, אם יקרת, ועוד יחליף,
אם חותכים אותו,
ויונתו לא תחדל. אם יזקין בארץ שורשו ובאפר ימות גזעו, אז הוא אומר, בכל זאת מריח מים יפריח, כן? ועשה קציר כמו נטה. כמו
מה מריח מים?
מריח מים, אפילו מריח מים זה יכול לגרום לו לפרוח. ועוד, ועשה קציר כמו נטה, זאת אומרת הוא יכול להתחדש כמו נטייה חדשה. אז זה נקודה אחת, זה נקודה אחת. זאת אומרת, זה שהוא אומר, זה שהפרשה אומרת בלוני ממרא, זה סמיכות למה שאחר כך כתוב, שהמלאך מבשר לו שהוא ילד בן לעת זקנתו, יהפוך להיות צעיר כביכול. ועוד הוא אומר שהצדיקים נמשלו לעץ, כן? והפסוק בתהילים, היה כעץ שתול על פלגי מים. וכן פירש רבנו חננאל ז"ל. כן, וכן פירש רבנו חננאל. הלאה, כתוב, מה כתוב אחר כך? באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו, התורה אומרת, יושב פתח האוהל כחום היום. אז הוא אומר כך, על דרך הפשט, לפי שהיה חלוש,
יש משהו,
זה גם רש"י מביא, מה?
יש משהו על ההקדמה, על השכינה, שהנביאים מרגישים, הרי הוא לא דיבר, הוא רק נראה עליו. ולא,
התגלה, לא... התגלה.
התגלה.
כן.
ואנחנו לא מבינים באיזה צורה התגלה, או איזה תחושה הייתה לאברהם אבינו.
נו.
מצד שני, כל מה שאברהם אבינו עושה, לכאורה לא מבין שיש שם מלאכים.
מה?
לכאורה, אברהם אבינו לא רואה, הוא לא מרגיש שמדובר מלאכים.
נו, אז מה?
אז זה סותר את ה...
למה סותר? למה סותר? עוד פעם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו.
באיזה צורה, באיזה אופן?
לא יודעים, כמו שאמרת, לא ידוע, אבל יש גילוי שכינה.
אז הגילוי שכינה זה לא דרך המלאכים?
מה? לא, 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 לא.
זה בנוסף למלאכים שהוא מקבל אורחים עכשיו?
כן, זה לפני.
על כל פנים ברש"י, ויכול להיות שגם הוא הולך באותו כיוון. הרמב״ם לא סובר כך, אבל ברש"י כתוב, וזה מדרש, המדרש אומר, כתוב ככה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, ויער, ויער עוד סקרתם מפתח האוהל. אז אומר המדרש, וירא אליו השם באלוני ממרא, איך רשי הסביר שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, כן? אתה, עכשיו יש לך גילוי שכינה, אז אתה רואה עכשיו שלושה, אתה רץ אליהם. אז כתוב במדרש, כן,
גדולה
הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה. עד כדי כך חז"ל רוצים להראות מה זה נקרא, מה זה נקרא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים גדולה יותר מהגבלת פני השכינה. אז אפילו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, בא לבקר אותו כביכול, כן, יש פה גילוי שכינה, אבל גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אז הוא עכשיו, ברגע שהוא רואה שיש מצווה מוטלת לפתחו, כביכול הוא מבקש רשות ורץ, וישא עיניו היה.
טעות שלי בתפיסה, שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בכלל לא קשור לאורחים.
או, שני דברים. הקובלים זה רש"י. זה רש"י, ויכול להיות גם רבנו בחיי. הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם פירש הרמב״ם אומר חידוש גדול. הרמב״ם אומר, וכל המפרשים יוצאים נגדו, הרמב״ם אומר שוירא אליו השם באלוני ממרא, זה הכותרת. זה הכותרת של הפרשה. וכל מה שכתוב אחר כך, הפירוש הוא הקדוש ברוך הוא התגלה לו בחלום, ובחלום הוא רואה שלושה אנשים ניצבים עליו, והוא רץ לקראתם, הכל בחלום, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם היה לו את אותה קושיה. לפני הרמב״ם עמדה אותה קושיה שדיברנו עליה קודם. כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא. מה הוא ראה? כתוב וירא אליו השם. מה הוא ראה? אז מה אמר רבנו בחיי? הוא ראה, היה התגלות שכינה. זה עצמו, יש לזה ערך בפני עצמו. הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם אומר, מה שכתוב אחר כך, זה מה שהוא ראה. וירא אליו השם, באלוני ממרא, זה מה שהוא ראה. מה הוא ראה? הוא ראה את עצמו יושב פתח האוהל, מה שאדם ראה בחלום.
זה המראה.
וזה שנביא רואה בחלום, זה פסוקים מפורשים. כן, לא כן עבדי משה. איך הפסוק אומר שם בבעלותך? נביא רגיל, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחלום. זאת אומרת, הנביאים רואים בחלום. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא גם דרך חלום. לעומת זאת, אז זה הרמב״ם, אבל הרש"י והרבנו בחיי לא פירשו כך. זאת אומרת, הפירוש הפשוט, יש קושייה, והרבנו בחיי תירץ אותה. והיראה אליו השם זה עניין אחד, ואחרי זה והיה שלושה אנשים.
וראינו שהרמב״ן מאוד...
הרמב״ן יוצא נגד הרמב״ם, כן, לא קיבל את הרמב״ם, כן. אז זה מה שהוא אומר. אז עוד פעם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז הוא אומר, על דרך הפשט, לפי שהיה חלוש ממצוות המילה, היה יושב שם כחום היום. זה גם רש"י אומר, כי השמש, הפסוק אומר, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, שמש מרפא. אז הוא יושב פתח האוהל כחום היום כדי להתרפא. ועל דרך המדרש, כחום היום, 4 שעות מן היום היה שהוא עת האוכל, והיה ממתין. מה הוא יושב פתח האוהל? אז רש"י, אז הפירוש הראשון אמר על דרך הפשט להתרפא. הפירוש השני אומר, הוא יושב פתח האוהל כחום היום ומחפש אורחים. כל הראש של אברהם אבינו היה שהוא רוצה להכניס אורחים. אז הוא יושב פתח האוהל לראות אם באמת יש אנשים, הוא יקרא להם כדי שיכנסו אליו לאוהל. כן, זה המדרש. ועל דרך הקבלה, עכשיו הוא אומר עוד פירוש, על דרך הקבלה, כן? אז על דרך הנסתר הכוונה. אז הוא אומר, על דרך הקבלה, והוא יושב פתח האוהל לרמוז לכנסת ישראל שהיה מיישב דעתו ורואה, כי מפני שהתחיל בה וירא אליו השם. ואנו יודעים כי השם המיוחד לא נראה לאבות כי אם באל שדי, ועל כן הוא צריך לומר והוא יושב פתח האוהל. ואבן זה, נו, זה באמת קשה. מה הוא אומר פה על דרך הנסתר, והוא יושב פתח האוהל לרמוז לכנסת ישראל שהיה מיישב דעתו ורואה בה, כי מפני שהתחיל בה ויראה אליו השם. טוב, אני באמת לא מבין מה הוא אומר. זה כבר על דרך הנסתר. הלאה. וישא עיניו היר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אומר הרבנו בחיי, ראה בחוש העין שלושה אנשים ניצבים עליו. איך כתוב? וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, ויר הוציא קראתם פתח אורל. מה זה ויר ויר? וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, ויר הוציא קראתם פתח אורל. מה זה ויר השני? מה היה חסר אם היה כתוב וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר הוציא קראתם מפתח אורל. אבל התורה כותבת עוד פעם ויר. מה הוא ראה עכשיו? מה? אז הוא אומר, אז הוא אומר ככה, וישא עיניו ויר, ראה בחוש העין שלושה אנשים ניצבים עליו, והוסיף שנית לשון ויר לבאר, כי הוסיף לראות בעין השכל. יש פה שתי ראיות, הראייה הראשונה הייתה ראיית העין, הראייה השנייה הייתה כבר ראייה רוחנית, כן, שכלית, והתבונן בהם והכיר שהם מלאכים. אז זאת אומרת, הרבנו מחיי מפרש במדרשים, לפחות יש מדרש אחד שאומר שברור זה כתוב, כתוב וירא והנה שלושה אנשים ניצבים אליו, ואחרי זה כתוב את אותם שלושה אנשים הפסוק מכנה מלאכים. אז על כורחנו, אז אומר המדרש, בהתחלה באמת נדמו לו כאנשים, ורק לאחר מכן התברר לו שהם מלאכים. אבל רבנו חיי רוצה לומר שזה כבר היה בהתחלה, זה לא היה תהליך.
אז אם ככה הוא לא צריך לשתוק,
לא, אבל הוא לומד את זה מאיפה? הוא לומד את זה מזה שכתוב וירא פעמיים. בפעם הראשונה כתוב וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, בפעם השנייה כתוב וירא. מה הוא ראה עכשיו? אז אומר רבינו חיי, הוא ראה שהם לא אנשים. בשלב הראשון חשב שהם אנשים רגילים. הרש"י אומר כי ערביים נדמו.
נכון.
כן? אז הוא אומר כך.
או עובדי אלילים.
כן. כן. אז הוא אומר כך. יותר מזה, ברש"י כתוב למה הוא אמר להם לינו, איך כתוב, וירא והר הוציא קראתם מפתח אוהל וישתחו ארצה, כן, ויאמרו ויאמר, הוא הזמין אותם אליו הביתה, רחצו רגליכם וישענו תחת העץ ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תבואו. אז רש"י אומר, למה רחצו רגליכם?
בגלל
שעובדי עבודה זרה משתחווים לאפר רגליהם, כך הוא אמר. אז זאת אומרת שלפחות עד השלב הזה הוא חושב שהם עובדי עבודה זרה. אז זה פירוש לא כמו הרבנו בחיי. אז זה מה שהוא אומר, נראה מה שהוא אומר. אז עוד פעם, והוסיף שנית לשון וירא לבאר, כי הוסיף לראות בעין השכל והתבונן בהם והכיר שהם מלאכים, ולכך אמר וירוץ לקראתם וישתחו ארצה. מה פתאום אתה משתחווה? אם זה אנשים רגילים, מה אתה משתחווה?
נכון.
והמלאכים האלה היו מיכאל, רפאל, גבריאל. זה גם רש"י אומר, מיכאל בא לבשר את שרה ולהציל את לוט, שהם שתי שליחויות, שהם שתי שליחויות חסד ורחמים. רפאל בא לרפא את אברהם, וגבריאל בא להפוך את סדום. וזהו מה שכתוב אחר כך, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מי הם שני המלאכים? מיכאל וגבריאל. מיכאל בא להציל את לוט, וגבריאל להפוך את סדום. וזהו שכתוב ויהפוך את תארים, בלשון יחיד, לא כתוב ויהפכו. למה? כי אחד מהם היה שליח להפיכה של סדום, ואחד היה שליח להציל את לוט. ומה שאמרו רבותינו זל, אז מה יוצא עכשיו? כתוב ככה, מיכאל בא לבשר את שרה ולהציל את לוט. אז הוא שואל, הרי למדנו שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, כל מלאך יש לו את השליחות שלו, וכאן לכאורה מיכאל עושה שתי שליחויות, מצד אחד הוא בא לבשר את שרה, מצד שני הוא בא להציל את לוט. אז הוא אומר, ומה שאמרו אבותינו זל, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, לא אמרו, אלא כששתי השליחויות הן אחת הפוכה מהשנייה, שתי שליחויות מנוגדות, זה מה שהוא אומר, אלא כשהם זה הפך זה, שהרי המלאך הממונה על הרחמים לא ייתכן שיעשה דין, דין זה הפך הרחמים, והמלאך הממונה על הדין לא יבוא על הרחמים. אבל כשהם שתי שליחויות של דין או שתי שליחויות של רחמים, אז מלאך אחד יכול לעשות שתי שליחויות. ועל כן תמצא שעשה מיכאל שתי שליחויות של חסד, הראשונה בשורת התולדה, לשרה שאינה ראויה להוליד, והשנייה הצלת לוט שלא היה ראוי להצלה.
זה מיכאל.
ואם תאמר, שואל הוא שאלה יפה, כתוב שהרפאל בא לרפא את לוט, נו שמיכאל יעשה גם את זה,
נכון, זה גם אותו.
אז הוא אומר, ואם תאמר שימסר בידו גם השלישית והיא הרפואה, כי הכל בכלל חסד הוא, אז הוא אומר הלב דידיו והיה משיג בזה גבולו של רפאל, ולכך נמסר לכל אחד ואחד מה שיש בכוח פקידתו ומינויו לעשות, ושלא להשיג גבול.
וואו.
זאת אומרת, רפאל התפקיד שלו לרפא, אז לא ייתכן, נכון שהריפוי שלו הוא חסד, אבל לא ייתכן לתת גם את הריפוי למיכאל. מדוע? משום שזה לא התחום שלו. התחום של מיכאל זה שליחויות של חסד, אבל לא ריפוי. ריפוי זה רפאל. ריפוי זה רפאל, כן. ולכך נמסר לכל אחד ואחד מה שיש בכוח פקידתו ומינויו לעשות, ושלא להשיג גבול. כי כל משפט העליונים, ממה שכתוב, עושה שלום במרומיו. אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו. מה ברור שעושה שלום במרומיו? כל אחד ואחד מקבל את התפקיד שלו, והוא לא נכנס לתוך, לא משיג את גבול חברו. ועוד תמצא, אם תשכיל בפרשה, כי נגלתה לו כאן השכינה עם מחנותיה, שהרי שלושת המלאכים האלה מלאכי צבאות הם, ומארבע מחנות שכינה הם. או מה פשט? נראה, אולי הוא יסביר בהמשך. ובראשית רבה במדרש כתוב, בכל מקום שתמצא מיכאל שם כבוד השכינה. המדרש אומר, בכל מקום שתמצא מיכאל שם כבוד השכינה. ולכך, זאת הייתה הסיבה, ביר אותו אותם, הכוונה כמו שהוא הסביר, ויר שהם מלאכים, הוא ראה שהם מלאכים, רץ אחריהם כרץ אחר השכינה. נו, ומה שנגלו שלושה ולא ארבעתם, הוא אומר, הוא אמר קודם, ומארבע מחנות שכיניים. אז איפה המלאך הרביעי? הכל לפי הצורך. מלאך החסד על שתי שליחויות שהיו של חסד, מלאך הרחמים על הרפואה, מלאך הדין על חורבן סדום, והרביעי כבר נגלה לו בין הבתרים ואבן זה. טוב, זה כבר דברים על דרך
לא הבנתי את התשובה שלו על כאשר הוא שאל למה באמת מיכאל לא עשה,
לא עשה גם את הריפוי שלו. אז הוא אמר, בגלל שיש כנראה לכל מלאך מינוי, גם אם הוא שליח לדברים מסוימים, אבל כל מלאך יש לו את התחום שלו. אז גבריאל זה מידת הדין, ורפאל זה חסד, אבל חסד במסגרת ריפוי, לכן הוא נקרא רפאל, הוא מרפא. לעומת זאת מיכאל, כן, התחום שלו זה חסד, אבל לא כל חסד, ולכן הוא, אי אפשר לתת לו את הריפוי. הריפוי שייך למישהו אחר, זה מה שהוא אומר. כן.
זה פירוש נפלא.
מה היה המשימה של מלאך הדין הזה על החורבן סדום? הוא אמר להודיע שם?
לא להודיע, להחריב, להפוך את סדום. להפוך את סדום.
והשני הלך להציל
את לוט.
ולברך את...
לבשר את שרה. כן. הלאה. ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. כך אומר אברהם אבינו. על דרך הפשט, למי הוא אומר? למי הוא אומר? אז הוא אומר, על דרך הפשט קרא את כולם אדונים, ואמר לגדול שבהם, אם נא מצאתי חן בעיניך. זאת אומרת, כשהוא אומר את המילה הזאת, כוונתו לכולם. אבל אחר כך מה שהוא אמר, אל נא תעבור מעל עבדך, בזה הוא דיבר אל הגדול. זאת אומרת, החלק הראשון של המשפט, כן, אז זה באמת הוא פונה בזה אל כולם. החלק השני
ברבים.
מה? ברבים, כן. אז הוא אומר, וזה הפירוש לדעת, אז הוא אומר ככה, אם יש מחלוקת בגמרא, האם השם הזה, מה שכתוב כאן א' ד' נ' י' זה חול, ואז הפירוש הוא שבמילה הוא פונה לכולם, במילה הזאת הוא פונה לכולם לשון רבים, אתם האדונים שלי.
כן.
או לפי פירוש אחר, אז המילה הזאת היא קודש. כן? זה, הוא הזכיר את שם השם, שם אדנות. כן? שם אדנות. אז הוא אומר
הלכה למעשה סופר סתם
מה? אם הוא צריך לקדש את השם או לא. אז רגע, אז הנה אומר, וזה הפירוש על ידעת האומר כי הוא חול. כן? הנה הוא אומר, אבל מפני שמצענו כמוץ בכל הספרים הניקוד. זאת אומרת, אם זה היה, אם זה היה רבים של אדון, אז היה צריך להיות נקוד בפתח תחת הנון. אבל הניקוד של המילה הזאת בספרים כולם היא בקמץ, פירושו של דבר שזה לא אדונים אלא זה שם השם, זה מה שהוא רוצה לומר. כן?
ואז מה הפשט?
לא, אז הוא רק אומר על דרך הפשט, הוא אמר,
אבל מה הפשט?
לא, הוא אומר יש פה פשט ויש פה דרש. הפשט הוא קרא לכולם אדונים שלי, אבל הדרש, וזה בא לידי ביטוי בניקוד, הדרש בא לידי ביטוי בניקוד. הניקוד הוא לא בפתח, הנון לא מנוקדת בפתח. אם זה, אם הנון מנוקדת בפתח, פירושו של דבר שזה ריבוי של אדון, אדונים שלי. אבל אם הנון מנוקדת בקמץ, אז זה לא ריבוי של אדון, אז זה שם השם, זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו רואים בכל הספרים שהניקוד הוא בקמץ, סימן שהאחראי כמו הדעה הזאת, זה מה שהוא אומר.
סליחה, רציתי לשאול מה הפירוש של הדרש שעכשיו,
רגע, הנה הוא מסביר,
אבל קמץ זה אור?
מה?
קמץ זה אור?
תלוי איך שאתה קורא את הקמץ. בקריאה אשכנזית קוראים באור, וקריאה ספרדית קוראים לא באור, בקמץ.
כן, אבל זה לא מסתדר.
למה לא מסתדר?
נו, זה סימן, ככה.
כן.
גם התימנים אני מתכוון.
מה?
גם התימנים.
התימנים באמת קוראים כמו האשכנזים, בנוי, אבל הספרדים קוראים בנאי. אז מה הוא אומר? ויתכן לומר
מתחת לדלת או א'?
מתחת לנון. מתחת לנון. מתחת לנון.
אני עכשיו מבין.
לנון.
הבנתי.
ויתכן לומר, עכשיו הוא בא להסביר את הדרש. כן? אמרנו שאז אז זה קודש. ויתכן לומר כי למיכאל לבדו הוא שקרא בשם רבו. רבו זה אדונו הכוונה. כן? מפני שהוא מלאך החסד כמידתו של מי? של הקדוש ברוך הוא. לכך התחיל לדבר עמו והזכיר בתחילת דבריו מים. מה כתוב? איך כתוב שמענו? וישתחו ארצה ויאמר אל נא תעבור מעל עבדך. כן, אל נא תעבור מעל עבדך. נו, איך כתוב? לא, כתוב קודם קחו מים ורחצו רגליכם ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם. כן? אקחה מעט מים כן? קחו מעט מים ורחצו רגליכם. אחרי זה כתוב ואקחה פת לחם. כן, רגע אחד, הנה אמר יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת עץ. אז הוא אומר כך, ויתכן לומר כי למיכאל לבדו שקרא בשם רבו מפני שהוא מלאך החסד כמידתו, לכך התחיל לדבר עמו והזכיר בתחילת דבריו מים, ובסוף דבריו כתוב ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תבורו. כן, ואל הבקר עץ אברהם. אז הוא אומר בסוף, ובסוף דבריו חמאה וחלב. אז רבנו בחיי שם לב שלא נזכר יין בסעודה. מעניין. וזה מבואר.
למה היה צריך יין?
אני חושב שהוא רומז פה, לכך שכיוון שכל הדיבור שלו לפי הפירוש הזה זה דיבור
אל השם,
אל מיכאל, ומיכאל הוא מלאך החסד, ויין זה ביטוי של מידת הדין. כן, אז לכן לא נזכר יין בסעודה, הוא אומר, כי הוא מדבר על מיכאל שהוא הוא בעל מידת החסד. עכשיו הוא אומר, וזה מבואר, וטעם היות השם הזה כמוץ כשהוא קודש ידוע הוא. טוב, גם, ולפי הפשט רגע אחד נראה מה, רגע.
הוא ארוך מאוד
עכשיו, יש פה עריכות, כן, בעניין הניקוד. אז אפשר לדלג על זה, נעבור לקטע הבא.
מה בין מידת הדין ליין?
לא, לא, אני אומר שכנראה בקבלה, כן, יש
מים
זה ביטוי של חסד, כן, מים זה חסדים, ויין זה ביטוי של דין.
יש כאלו בקידוש ששופכים קצת מים בתוך היין כדי
להמתיק את הדינים. כן, כן. טוב, אז זה על דרך הסוד, זה הכל על דרך הקבלה. כן, דברים יותר. מה? כן, הנה, ויקחה פת לחם. ויקחה פת לחם. הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, זה גם רש"י אומר, שאחר כך הביא, הוא אמר ויקח פת לחם וסעדו לבכם, מה הוא הביא להם בסוף? ויקח בית בקר, רך בתו, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, כן? ויקח חמה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, כן? וכתוב אחר כך וסעדו לבכם. מכאן יש ללמוד, מה זה סעדו לבכם? הסעודה היא סעודה לגוף, לא, מכאן יש ללמוד סמך וסעד שיכיר בהם מלאכות, הכוונה שהם מלאכים, אף על פי שבאו אליו דמות אנשים, ועל כן אמר לבכם ולא לבבכם. למה? כי אדם רגיל, יש הגמרא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. אבל למלאך אין יצרה, אין לו בחירה, כעניין שכתוב בבשר ודם ולחם לבב אנוש יסעד, אומר הפסוק בתהילים. מה זה? לא כתוב ולחם לב אנוש, אלא לבב אנוש. מדוע? משום שאנוש, אדם, יש לו שניים, יש לו גם יצר טוב וגם יצר רע, לפי שבשר ודם יש לו שני לבבות, יצר טוב ויצר רע. אבל המלאכים אין להם אלא לב אחד, לאביהם שבשמיים.
למה בכלל נתן להם?
מה?
למה בכלל נתן להם?
זה יכול להיות שבהמשך הוא יתייחס, בינתיים הוא עוד לא יתייחס לזה. אתה צודק, אם אתה יודע שמלאכים, אז מה אתה...
היה השני כבר מלאך.
אולי בגלל האחרים שהיו איתו.
מה? לא, הוא הכיר שהם כולם מלאכים.
לא, אולי הוא בגלל אנשי ביתו.
אז הנה חסרון, עכשיו אומר עוד דבר, הנה חסרון אות הבית לימדנו כמה עניינים. כתוב וסעדו לבכם, לא כתוב וסעדו לבבכם. וכן, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כן? כתוב כי ששת ימים עשה השם. אז הוא שואל, היה ראוי שיאמר בששת ימים. למה כתוב כי ששת ימים עשה השם? היה צריך להיות כתוב בששת ימים, או בשישה הימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. וחסרון אות הבית מלמדנו כמה ימות העולם. כי השם יתברך עשה את השמיים ואת הארץ ששת ימים, כלומר ששת, אתם מבינים שהוא דורש את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם. איך אנחנו מבארים פשט כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה? כן, אנחנו אומרים ככה, הכוונה של הפסוק לומר שבמשך שישה ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בא. זה לכאורה הפשט, אבל כתוב כי בששת ימים, כתוב כי ששת ימים עשה השם. הוא אומר הרבינו בחיי, הפירוש הוא לא שהוא עשה בששת ימים את השמיים ואת הארץ, אלא הוא עשה את העולם בתבנית של שישה ימים. זאת אומרת, כי ששת ימים, הגמרא אומרת שיטה אלפי שני אבי אלמה, העולם שש שנים, ששת אלפי שנה, כל אלף זה כנגד יום, כן? אז זה הפשט, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם שהוא יהיה בנוי ששת אלפים שנה. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הוא עשה אותו הוא יעמוד ששת אלפים שנה. שישה ימים. כמה? יום הדקות שבריך הוא כמה הוא? אלף שנה. היום של הקדוש ברוך הוא אלף שנה.
האם השנה השביעית, אם ככה, זה לא עניין של חרב, אלא עניין שזהו
לנצח? לא יודע, לא יודע. אז הוא אומר, כי יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, שנאמר כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. ומזה תוכל להבין שאין אות אחת בתורה לבטלה, אבל הכל בחוכמה ובהשגחה גמורה. וכן העיד לנו משה עליו השלום בסוף התורה, בפסוק כי לא דבר ריקו מכם. דרשו חז"ל, אם ריקו מכם הוא ריק, באמת הוא לא ריק, אצלכם יש משהו ריק. כן, ומה שכתוב בשר ודם שיתו לבכם לחילה, הוא שואל, דוד המלך אומר בתהילים, שיתו לבכם לחילה, לא כתוב שיתו לבבכם, הרי בשר ודם יש לו שני לבבות אמרנו, אז למה כתוב לבכם? לבכם זה לב אחד, ולא אמר לבבכם. אומר הלא הוא מדבר לעתיד שאין שם יצר הרע, ולכך דרשו רבותינו ז"ל, כתוב שיתו לבכם לחילה, אומרים חז"ל אל תקראי לחילה אלא לחולה. מה זה חולה?
אדם חולה.
חולה, הגמרא אומרת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים בגן עדן. אז זה הפשט.
מה, ריקוד?
ריקוד, כן, הכוונה כולם יעטרו אותו כעיגול.
כן,
שיתו לבכם לחולה, למחול, שיתו לבכם למחול, זה הכוונה. איזה מחול? המחול לעתיד לבוא. אז לעתיד לבוא, באמת לא יהיה שני לבבות, יהיה לב אחד. עד כאן.
תודה.